הנה יתבהר לך, כי מפני שצריך אל האדם מחנה לקבל השכל, לכך ראוי שיהיה אל האדם המידות אשר להם יחוס אל השכל. וכך אמרנו, כי הנבא בייחוד היא הכנה אל התורה השכלית, כי מידת הנבא מתייחס אל השכל, כמו שאמרנו. ואם כך, הוא יותר צריך אל האדם הכנה הזאת, שלא יהיה בעל תאווה גופנית. כי בדבר זה נוטה לגמרי לגשמי, ואיך יהיה בו נמצא השכל שהוא הפך הגשמי. אם כן, קודם דיברנו על הנבא, ובאמת המהר"ל הסביר בעומק מה זה הנבא. שהנבא זה לא רק מידה חיצונית שמסייעת ללימוד, כיוון שאדם מוכן להקשיב לאחרים, אז ממילא הוא יותר פתוח, ולכן הוא יכול יותר ללמוד. אדם גאה, הוא לא מפחד להראות שהוא לא יודע, אז הוא לא שואל, וכתוצאה מזה הוא לא מתקדם בלימוד. אלא הנבא זו תכונה שמתאימה לתורה. כלומר, הנבא מידת הפשיטות, שאדם מבטל את עצמו לגמרי כאילו אינו. וזה עניינה של התורה, שהיא רוחנית, שהיא מופשטת. מידת, כשאדם הוא ענב, הוא נהיה, מקבל את מידת לשונו של המהר"ל, מידת הפשיטות, הוא נהיה בלתי גשמי כביכול. בשאיפה, בטבע שלו, באופי שלו, ואז הוא מתאים אל התורה. כעת הוא אותו דבר, צריך אדם להתרומם ולא להיות בעל תאווה גופנית, כי זה מושך לחומר, וזה ההפך מהתורה. ופרק יצד מהברין, אמר אבונה, מהי דכתיב חייתך ישבו בה, תכין בטובתך לעני אלוקים. אם משים אדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת, תלמודו מתקיים, ואם לאו אין תלמודו מתקיים. ויקא דאמרי, כחיה שמסרחת אכילתו. אכילתה. תלמודו מתקיים. ואם לאו אין תלמודו מתקיים. עד כאן. פירוש, כי השכל הוא מרוחק ונבדל מן הגוף. ולפיכך אם האדם הוא כמו החיה, שאין החיה מסדרת אכילתה, הכי דורסת וממהרת אכילתה בלי שום הכנה. וכך אינו מקפיד על אכילתו. בזה נראה אדם הזה אינו נוטה לתאווה הגופנית. ולכך הוא מקבל השכל לגמרי. ויש אל תורתו קיום. כאשר אדם אינו גופני, השכל קיים בו. ואם לאו, אין תלמודו מתקיים. כי נראה שהוא בעל גוף גשמי ואין לו ייחוס אל השכל כלל. זאת אומרת, מה זה דורס? חיה דורסת ואוכלת. אריה דורס. הזאב טורף. אריה, הוא שם את הרגל על החיה שהוא תפס אותה, ואוכל אותה כמו שהיא חיה. לא רג אותה, לא מפחד שהיא תפגע בו. הוא אוכל. אוכל עבר מן החי. זה נקרא דורס, הוא שם את הרגל ונושך, אוכל. מה? והזאב טורף, קודם הורג, אחר כך שיהיה שקט, לא מאבק. אז זאת אומרת, דורס, אוכל בלי הכנות, בלי שום הכנה מקודם. מה זאת אומרת? שהוא לא מתייחס לאכילה, לא עוסק בה, כן. הרבה הכנות, לשים כל הדברים מתאימים וכו' וכו' וכו'. לנסות שהמחורך תהיה ככה מיוחדת. האוכל לא מושך עוד, לא מושך אל האוכל. אז מי שכן מאוד מאוד נמשך אל האוכל, וזה אצלו סדר עבודה מיוחד, אז זה מנוגד ללמוד התורה, כי האוכל הוא גשמי, הוא חומרי, והתורה היא רוחנית. אז זה לא, זה לא נקלט לו התורה, אפילו שהוא לומד את התורה. זה לא, לא הוא, זה לא מזוהה עם, עם האישיות שלו.
מצד שני, חסר פה, הוא לא, לא אריה אמנם, אבל הוא לא מתגבר על זה, אין לו שום בעיה, הוא פשוט בא, הוא רוצה עכשיו לאכול אוכל, הוא לא...
גם חיה שנייה, גם כמה. העם מתעורר.
מה זאת אומרת?
לא הולכים ללמוד מהאריה את הכל.
לא, לכן הנקודה הזאת היא בעצם נקודה חיובית, היא נקודה שלילית גם.
מה השליליה?
כשהוא רוצה לאכול, הוא לא... כמו כל חיה, הורג את הבהמה, את החיה, את היצור הזה, וטפל פה ואז אוכל. הוא עכשיו רעב, אז הוא אוכל כמו שהוא, לא משנה מה, כמה הוא מכי וכמה הוא מזיק וכמה...
אתה...
בלי נטילת ידיים, בלי נטילת ההכנה...
אתה אומר שהוא בעל טבע יותר גדול. שהוא אין לו זמן לחכות אפילו. בעודו בכפו יבלענה. לא, הסיבה היא שהוא דורס ככה כי אין לו סיבה לחכות. לא כי הוא... הוא לא מפחד. מה... אז בכל אופן, מה שאנחנו לומדים מהחיה, ש... החיה... זאת אומרת, אני... זה רק הצד החיצוני באמת, אני לא יודע, חיה היא מלאה תאוות, כן, אז זה לא שאנחנו לומדים ממנה איך לא להיות בתאוות, אלא את הפעולה הזאת, הפעולה הזאת היא פעולה שבלי הכנות, פעולה כזאת, אם אדם לא מתעסק באוכל, כמו שמספרים על רב גדול אחד, שכל יום הוא נשאר מאוחר מאוד בלילה, ולמד, כשכבר היה בביתה, אשתו כבר ישנה, אבל היא הייתה משאירה לו מרק עם קצת בשר או משהו כזה, כל... והוא כשהיה בא היה אוכל את זה. יום אחד בבוקר אשתו אומרת, למה לא אכלת את המרק? הוא אומר, אכלתי. אבל הנה הצלחת. אכלתי משהו אחר. הוא אכל את הצלחת עם הסמרטוט. הוא אומר, באמת הריה, אז הבשר היה קשה לאכול אותו הפעם. יש אנשים רוחנים, מושטים. וכן אידך גיסא, כאן ראשי תיבות, ולאיכא דאמרי, כן. כמו החיה שמסרחת ואוכלת, שאינו מקפיד על אכילתו, שם את זה בפריג'ידר, עד שתהיה אכילה אליו כראוי. האוכל מתקלקל, אוכל אותו, לא שם לב. אדם זה מוכן אל השכלי. ואילו שתי לשונות, הראשון שדורסת ואוכלת, היינו שוכל במהירות, ואינו שואב אכילתו כדר בני אדם. ולשון השני, כחיה שמסרחת, היינו בשביל תלמודו, ממתין ושואב מלאכול, ושניהם אמת. כי ממהר אכילתו, ואינו מעריך בסעודתו, בסעודתו בשביל לימודו. אם יש לו, ואם יש לו לימוד, לא ימהר אל האכילה, עד כי לפעמים נתקלקל לו אכילה, והכל הוא דוחה הגוף החומרי בשביל השכלי. ואם כך עושה שמבטל הגוף בשביל השכלי, יש אל השכל קיום, כאשר אינו מבטל. אבל אם אינו עושה כך, הרי תאוות הגוף מבטל השכל, כי אין מתנגד יותר אל השכל, רק הגוף. אני רוצה להסביר את ההבדל בין מה שהיינו לומדים לבד את הדברים, ממה שאמרנו. מה היינו לומדים מלבד את המאמר הזה, שאם אדם משים עצמו כחיה זו שדורסת ואוכל, תלמודו מתקיים. ואם לאו אין תלמודו מתקיים, אפשר היה לפרש, אם הוא מבזבז זמן על האכילה, אז פשוט מצטמצם לו זמן. זה משהו טכני. זאת אומרת, הוא לא משהו מהותי, אלא משהו פשוט בזמן. כן? אם הוא רדוף אחרי אכילה, ולא, הוא באמצע הסוגיה, והוא לא ממשיך לברר אותה, אלא הולך לאכול, אז הוא חותך את הנושא, חותך את הלימוד, אחר כך צריך להתחיל מהתחלה עוד פעם, אז הלימוד הזה הוא לא לימוד, הוא לימוד שנפגע. מי שמתעסק הרבה בחומר, אין לו זמן, מתעסק ברוח. המהר"ל מסביר שזה לא רק עניין חיצוני, זה עניין עצמי. מי שנמשך אחרי זה, זה הפך מהנמשך אחרי הקודש. מי שנמשך אחרי החומריות, אחרי האכילה, אחרי התאווה, זה נמשך אחרי עניינים גשמיים. והמשיכה לעניינים גשמיים היא ההפך מהמשיכה לעניינים רוחניים. זה תרתי דסתרי.
אבל אם אדם אוכל אצל איזה שולחנו כמו שנניח בבוקר, מכין את הסלט, מכין ירקות, כאילו מכין... כל אחד פרוסה, עכשיו פרוסה לאכול והלכת, אז יש בזה, כאילו לכאורה יש בזה פגם. או שתגיד, צד הרפואה, הוא אוכל לאט, הוא אוכל בריא, הוא אוכל בריא.
הייתי מסביר, הייתי אומר שיכול להיות... יש אנשים כמו שהמהר"ל אולי אפשר להסביר, יש אנשים מופשטים שבאמת הנושא של האכילה לא כל כך חשוב להם. חשוב להם דברים אחרים. מספרים על רב זושה שהוא פעם התארח אצל רבי אחר לשבת. רב זושה שהיה עובד את השם היה תקו תמיד בשמחה וברעש גדול בריקודים. ואת הרבי הזה היה לו סדר עבודה אחר, שוודת, רצינות, מתינות, כובד ראש. אז אמר לו הרבי, אתה רוצה להתארח אצלי כמו שאני, אל תעשה לי כאן בלגן. אז זה בזו שהסכים, טוב, מה הוא יכול לעשות? באים לקידוש הרבי יושב שקט, אומר את המילים, מילה, מילה, ופשוט שקפוץ לי, תקפוץ לי. קידוש, קידוש של שבת, מה זה זה, ככה. אבל הבטיח, ככה עובר את הסעודה, סעודת ערב, והוא הצליח להתאפק ולהיות כמו שהרבי מעל הבית. בבוקר גם כן, עוד פעם, קידוש, בנה ראשונה, והוא בפנים כבר, אז הוא שואל, הביאו את הצ'ונט, שרב זושה אתה אוהב את צ'ונט, אז כאן הוא לא יכול כבר היה להתאפק. צ'ונט אני אוהב, את הקדוש ברוך הוא אני אוהב. צריך לרקוד, לרקוד על השולחן, על הסולה. יש אנשים אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אוהבים צ'ונט. והרי בראשני גם כן, אכל לשם שמיים. אז אני רוצה לומר שהחז"ל לא מתכוונים לומר שאדם ידכא את עצמו. חז"ל מתכוונים לנו כאן משהו עקרוני. שאדם צריך לדעת אם הוא נמשך אחרי החומר, זה ההפך ממשיכה אחרי הרוח. תרתי דסתרי. אבל אם אדם לוקח את החומר להשתמש בו לרוח, למשל, אם אדם יודע שאם הוא יאכל טוב, אז אחר כך הלימוד יהיה יותר טוב. והוא אוכל בשביל ללמוד יותר טוב. הוא יודע שאם הוא יחטוף את האכילה, זה עושה לו קצת דיכאון כזה. זה ככה, הוא צריך את הרחבות הזאת. אז זה בסדר, אז הוא לקח את החומר ומשתמש לזה לשם שמיים.
אבל עדיין אולי זה מצביע על המקום שלו. עדיין אולי זה מצביע על המקום שלו.
זה תלוי, זה יכול להיות, כן. יכול להיות, אבל אז אסור לו לעשות אחרת. כך הוא צריך לעבוד את השם.
הוא צריך להתאים את עצמו למקום שלו, אבל הוא צריך לשנות את המקום.
כן. אבל לשנות את המקום אפשר גם בעוד אופן. אפשר לאכול לשם שמיים. לא לאכול ב... זאת אומרת, אני נהנה מאוכל, ואחר כך אני... בשביל שאני אכל ללמוד. האוכל הוא עבודת השם. לא אמצעי ללימוד. אוכל לעבודת השם, כמו אכילת הקודשים. שאדם יודע שהאוכל הזה של ריבונו של עולם, והוא אוכל משולחנו של מקום, וזה לא שלו שום דבר, והוא חב, מרגיש שהנה עכשיו הקדוש ברוך הוא מזין אותו. אז זה עבודת השם. אבל כמובן שנכון, זה, אז, אבל אדם כזה שעושה ככה עבודת השם, לא, סתם שהוא לא ירחיב מאוד מאוד בהכנות לסעודה, שיבזבז על זה הרבה הרבה מאוד זמן. אבל בסך הכל, בוודאי, כמו שאמר, מה אומר תמה, חמרה וריחה ופיקחים, כלומר. לפעמים אדם שותה יין, פעם ראה, אב אחד אמר לי, הוא עייף בלילה, הוא צריך להכין שיעור שבעה, אז הוא ההונגרי, אמר לי, אני שותה קוסית סליבוביץ', מתעורר, יש כאלה, קוסית, קוסית הרק, שמצל כולם זה מרדים, הוא אומר, אני גאה, נזיז את הכפתור שמה.
למה חשוב שכהן גדול יהיה איש עמיד עם כסף? כתוב
באמור,
בפרשה, שמישהו מועד להיות כהן גדול, הוא צריך להיות בארץ ישראל, ואם אין לו כסף,
נותנים לו.
אחרי צריך לתת לו כסף, שהוא יהיה...
אה, זה שהוא יהיה בלתי תלוי. אם הוא תלוי באחרים, אז הוא מנהיג. גם מצד המעמד שכבוד הכהונה, ויכול להיות, כמו שאמרתי, שגם כדי שיהיה בלתי תלוי אדם, עשיר, הוא לא צריך את האחרים, הוא מסתדר טוב, ואז הוא יכול לנהל את התפקיד שלו בצורה עצמאית, לא צריך שלא תלוי באחרים.
לכאורה, הוא אמור להיות רוחני.
בסדר, אבל צריך בסיס.
רבי נסע עשר אצבעות על השמיים ואמר שלא נהנה מן העולם. היה עשיר גדול.
אבל יכול להיות שגם הסיבה היא כדי שכבוד הכהונה. כהן צריך להיות כהן גדול, הוא בעצם מייצג את ה... תפקיד הכי 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 קדוש, הכי עליון שיש לעם, הוא צריך להיות מאוד מאוד מוכבד. וכסף, זה, אם זאת אומרת, אם יש אדם אמצעים, אז זה מוכבד.
אז העבודה גם יותר קשה.
מה? גם באופן רוחני הוא יהיה מכובד, אבל גם. וגם הלבוש שלו, הוא הולך עם הבגדים היפים ביותר. כמו שחזל אומרים, שהיה נכנס לפני ולפנים עם בגדים יקרים מאוד מאוד ביום הכיפורים, ופעם אחת היה לובש את זה ותו לא, פעם השנה הבאה כבר בגדים חדשים, חד פעמים. זה הכל משום כבוד הכהונה. התורה אומרת איזה בגדים ללבוש. על הראש יש מצנפת ויש... נקבעות לכהנים ויש וצית זהב קטר כזה זה כבוד הכהונה גם בית המקדש היה בנוי לתפארת והמשכן היה עשוי מדברים מאוד מאוד יקרים מזהב, מכסף מדברים מאוד יקרים כי כשאנשים רואים את הגדולה הזאת הכלכלית זה מכובד, זה כבוד שמיים
כבוד שמיים להיות עשיר.
כן, זה כבוד, אתה מכבד את ריבונו של עולם, שאתה נותן לו מהונך, כבד את השם מהונך.
אין אידיאל להיות עני. שאלה איך, כשיש כסף או אין כסף, איך אדם מתייחס ליש ואין?
המטרה המושלמת היא שהעולם יהיה עשיר מאוד, והכל יהיה לשם שמיים. לא שיהיה עני ויהיה מופשט מהמציאות ויהיה רוחני. זה מלאכים. אני באמצע שיעור, בעוד חצי שעה אני אתפנה. טוב. טוב, אז אם כן, העיקרון, זה מה שאני חושב שאפשר ללמוד מזה עיקרון. עיקרון שאדם לא צריך להיות בעל טבע גשמית. בעל טבע גשמית זה חיסרון. זה מנוגד ללימוד התורה. ממשיך המערב. ואין דומה זה, הגענו עד כאן, ואין דומה זה אל מה שאמרו המעריך בשולחנו, מעריכין לא ימיו. זה ממש ההפך מהמקצר. דשם עושה בשביל שיבוא עניים, ולא לתאוותו. אינם מדיקן הירא שאינו מעריך בהכנת סעודתו, רק דורס ואוכל כמו החיה שאין לה הכנה. כלומר, כאן מדברים על הכנה, כאן מדברים על השהייה באוכל. ויש לך להבין באילו שתי לשונות. כי לשון ראשון שמע כי חיה הדורסת, סובר כי השכלי, ראוי שיהיה תמידי, לא יוסק לב. וזה עניין השכל, שאינו, אולי צריך לכתוב, שאינו תחת הזמן כלל. וכדכתיב והגית בו יומם ולילה. לפיכך אמר שאם אדם כחיה הדורסת, ואינו שואב באכילתו לתת זמן לאכילתו, מפני שהוא רוצה שלא יסור מן התורה, ולכך אינו שואב באכילתו, אז תורתו מתקיימת, כי בזה ראה שהוא שכלי, מראה, בזה הוא מתבטא את המציאות שלו שהיא שכלית. שוב פעם, אנחנו צריכים לשים לב למה שהמהר"ל מדגיש. אפשר להבין, כמו שאמרתי, שזה חוסך זמן, ואז אפשר יותר לשקוד, אבל המהר"ל מדבר מנקודה יותר פנימית. הוא אומר, והגית בו יומם ולילה, זה הקביעות של הלימוד, זאת אומרת שהוא שייך לעולמה של תורה. זה שהוא לא שר מן התורה, לא שהוא, אז הוא מספיק הרבה בכמות, לא זה הנקודה. הנקודה שהוא שייך לתורה, הוא לא יכול להיפרד ממנה, אז התורה ממלא אותו.
אז הרב אומר בעין היה על דורות ראשונים שהיו עושים תורתן,
קבע, מלאכתן
הרי, אז הרב אומר שם מפורש שזה לא עניין של כמות הזמן.
כן, טוב. זה מה שאמר על. הוא מדגיש את הדבר הזה, שלא שר מן התורה. ולשון השני, שמסרחת אכילתה, דהיינו שאינו רוצה לסור מן התורה, ושוהה עד שמתקלקל האכילה, וצל זה נראה שיש לו מעלת השכל, שהוא תמיד, כאשר אינו רוצה לפרוש מן התורה, ותורתו מתקיימת. כלומר, קשה לו להיפרד, הוא דוחה את האכילה עוד ועוד. ואמר שאם אדם עושה כך, אז הוא נבדל מתאוות הגופניות. ואז השם יתברך עושה לו סעודה, פירוש שהוא מוכן להיות נהנה מזיו השכינה. זה כנראה המשך המאמר שם. שזאת הסעודה תהיה לעתיד, שיהיה לו סעודה נבדלת בלתי גשמית, כאשר אינו נמשך אחרי סעודת הגוף, כמו שהתבהר בפרקים. הכל אצל והכל מתוקן לסעודה אין שם. כלומר, לא מדובר שם על סעודה גשמית, אלא על נהנים מזיו השכינה. והתבהר, כי צריך שיהיה אל האדם הכנה לקבל התורה. ואם לא כן, אי אפשר לקבל התורה השכלית. כלומר, אדם צריך להתאים את עצמו למדרגה של התורה, שהאופי שלו יהיה אופי רוחני, אופי קדוש, אופי שנמשך אל התורה. ואז הקניין התורה הוא קניין ממשי, תורה מתקיימת אצלו. רק צריך שיהיה גובר על גופו הגשמי, אשר הוא סיבת ההרחקה מן השכל הנבדל, ואז יש לתורתו קיום שעומד בו השכל האלוקי הוא התורה.
לא הבנתי מה ההבדל המהותי בין שני הלשונות.
זה אני הייתי אומר, זה מצד החיובי וזה מצד השלילי. אם הוא דורס ואוכל, הוא לא מפסיק ללמוד. שוקד. ואם הוא דוחה את האוכל, זאת אומרת שהוא מרוחק מהאוכל. כאן הוא נוטה לתורה, כאן הוא מרוחק מהאוכל. מסרחת אכילתה לא רוצה לעשות מן התורה. הוא שואה עד שמתקלקל לאכילה. הוא מדגיש את אהבת הלימוד ואת האי הרצון להפסיק, שזה שני צדדים של דבר אחד כמובן. הוא דוחה את האוכל, דוחה את האוכל, אני לא רוצה עוד להמשיך ללמוד, הוא לא רוצה לסור מן התורה. והוא כן רוצה לשקוט על התורה, כן? אפשר להגיד לא רוצה לסור וכן רוצה לשקוט. אז הצורה הראשונה היא מראה שהוא שוקט, שוקט, אין לו זמן, זמן מהיר, רץ ללמוד. והצד השני זה לא עוזב את הלימוד. לא רוצה לעזוב, לא רוצה להפסיק. יש, כמו שיכול להיות, יש אנשים שיש להם מידת הזריזות לפי הרמח"ל, היא מתבטאת עם מידת השלימות. יש אנשים שקל להם לקום בבוקר, קל להם להתחיל דברים, אבל לשבת הרבה זמן, אין כוח להמשיך, להמשיך, להמשיך עד הסוף. יש אנשים שעד שמתחילים, עוברת שנה מעוברת. אבל אחרי זה, אם כבר נכנסו ללימוד, ממשיכים, אין להם בעיה אם להמשיך. מאחרים לשבת בלילה, אבל מאחרים לקום בבוקר. זאת אומרת, הם... ומידת הזריזות היא משני הצדדים. שאדם קם בבוקר, בקלות, רוצה, כבר לא יכול לחכות יותר, רוצה לעבוד את השם. ואחרי זה, לא רוצה להפסיק. ממשיך, ממשיך, עד כמה שאפשר, עד כמה שמחזיק מעמד. מספרים הסיפור על החזון איש מעניין. שהוא היה לומד עד כלות הכוחות. והיה מגיע עם מצב כזה של... רץ למיטה, נופל. ופעם אחת הוא נפל בדרך. הוא כבר לא היה לו כוח אפילו להגיע עד המיטה. זאת אומרת, הוא היה ככה שקוע בלימוד. לימוד מקסימלי כזה. מה נעשה עם פה לשוחות האלה? לסגור את זה. כן. אז זה גם שני הצדדים שאמרתי, שהוא שקידה ולא אי רצון להפסיק. ומהר ללמוד, לא, אין לו זמן לאכול, מהר מהר רוצה לחזור אל הלימוד. ולא רוצה להפסיק אותו, מצד שני. ובפרק רבי עקיבא, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אמר רבי יוחנן, אל ימנע אדם מבית המדרש אפילו בשעת מיטה. שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. רבי שמעון בן לקיש אומר, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליהם. שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אז יש כאן שני רבי יוחנן, אומר דבר אחד, שאדם כי ימות באוהל, זאת אומרת, למות באוהלה של תורה. בשעה שאדם, אפילו כשבשעת מיטה, לא, תמשיך ללמוד, לא להפסיק. רבי שמעון לקיש אומר, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליהם, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. ופירוש זה, כי רבותינו זיכרונם לברכה באו לפרש, כי אין לתורה קיום אצל האדם, כי אם על ידי סילוק הגשמי. ולדעת רבי יוחנן, אין לאדם למנוע מבית המדרש, אפילו בשעת מיטה. כי המיטה מצד הגוף, לא מצד השכל הנבדל. ואין לשכל הנבדל עסק במיטה. ולפיכך חל ימנע עצמו מבית המדרש, אפילו בשעת מיטה, כאשר אין המיטה מצד השכל. מה, מה הקשר? הולך עמות, מה שייך? מה זה שייך? הלימוד הוא לימוד של הנשמה. הלימוד הוא לימוד של הרוחני. מה שיש לגוף בעיות זה לא קשור. ולרבי שמעון מלקיש, אין התורה השכלית מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. וזה כמו שאמרנו, כי הגוף מתנגד אל השכל. לפיכך צריך שימות על דברי תורה, כלומר, לסלק הגוף לגמרי, כאילו אינו. ואז יש לתורתו קיום. כאשר האדם גובר על הגוף לגמרי, ובזה הוא שכלי. דבר הזה ביארנו במקום אחר, גם כן, כי זה עיקר הכנה שצריך אל האדם. גם פה נסביר את הדברים, מה אומר כאן המהר"ל. רבי יוחנן וריש לקיש, כל אחד, או הייתי אומר, הוא לפי דרכו. יש כאן שיטות בעבודת השם. ריש לקיש, הוא עשה מהפך בחיים שלו. הוא היה ראש ליסטים, ונהיה תלמיד חכם. הוא שבר את הנטיות, ניצח אותם. אז הוא מפרש גם את הדבר הזה, אדם כי ימות באוהל, זאת אומרת, לבטל את כל הדברים האחרים, לשבור את כל התכונות האחרות, את כל הנטיות, את כל התאוות, את כל היצרים, ואז אדם יכול לקנות תורה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כלומר, הרב לקיש מדבר על המלחמה ביצר הרע. ורבי יוחנן מדבר על הוא נמצא, רבי יוחנן הוא צדיק מעיקרה. אז הוא ממשיך. הוא אומר, אדם, עניינה של זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. צריך להמשיך את השקידה צריכה להימשך, אין לה גבולות. אפילו בשעת מיטה.
כמו שהרב אמר על טל יצחק, לפי רבי יוחנן זה להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, שפך תפילות ואושר.
נכון, נכון. והוא, וריש לקיש מסביר שהוא עשה שם, הייתה שם מהפכה. אז אני אדם כי ימות באוהל, אני אומר, אפשר להגיד ככה, כמו שמישהו, יש אנשים אומרים, אחד אומר, אני מת לאכול. מה זה מת לאכול? חי לאכול, לא? מה זה מת לאכול? זאת אומרת, או שאחרים אומרים שכשאדם אוכל, כשהוא אוכל, הכל מת. אז זה האדם כי ימות באוהל. כשהוא לומד תורה, הכל מת. אני מת ללמוד. זה ביטוי מהסלנג.
זה אולי הכי קשה מכל
הדברים
שאמרת, אבל אני חושב שזה הכי קשה מכל ההגדרות האחרות של הממית עצמו בעולה של תורה. לקום בבוקר מוקדם ללמוד, ללמוד עד מאוחר, ללמוד הרבה, אבל ללמוד בלי ולא לראות כלום,
אפשר ללמוד עד מאוחר ועדיין כל הזמן לחשוב על מה שיש בחיים. אז פניה הרב קופל אמר לנו חדש מחצי בברק מיטה לישון.
מה?
אנחנו בוגע צבא, אין רגיל לעשות פקל קפה, פקל קופסה. אמר חדר של בחור ישבה זה רק מיטה לישון בה. לא פקלי ולא...
מדרגה של שלימות. כמובן, והכל באופן יחסי, מה שאדם יותר רוחני, אז יותר, התורה יותר מתחברת עליו, יותר מתחבר על התורה.
צריך אולי גם להיזהר שלא לקפוץ מהר מדי.
ודאי. לא, אז כמו שאמרתי, המהר"ל יותר מגדיר את המצב הוא לא אומר לנו ברגע זה מה לעשות. איך לעשות ואיך לעשות. איך לעשות זה חכם מיוחד, אדם צריך ללכת בשלבים. והאמת היא שלא לכל אחד אותו הכללים. יש אנשים שדווקא בקפיצה יעזור להם, טוב ללכת מקצה אל קצה, יש אנשים שחייבים ללכת בהדרגה. נראה עוד. בפרק חלק דרש רבי יהודה ורבי סימון, כל המשחיר פניו על דברי תורה, בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו לעולם הבא, שנאמר, מראו כלבנון בחור כרזים. אמר רבי תנחום בר חנינאי, כל המרעיב עצמו על התורה, הקדוש ברוך הוא מזביעו לעולם הבא, שנאמר, ירביון מדשון ביתך, ונחל אדניך תשכם. ועוד דבר זה גם כן. כי העולם הזה עולם גשמי, ואין עיקר בעולם הזה השכל שהוא בלתי גשמי. ואם אדם משחיר עצמו על דברי תורה, או מרעיב עצמו על דברי תורה, משחיר זה יכול להיות שהוא שוקד עד השחר, עד החושך, עד היום משחיר. אפשר היה להסביר את זה שהוא מבטל, לא אוכל הרבה ולא שותה, ופניו נהיו שחורים גם כן. זאת אומרת שהוא מזניח את כל הטיפול בעצמו, והוא שקוע בלימוד עד שפניו משחירים. אז על כל פנים מדובר על משחיר פניו. פניו. אז הקדוש ברוך הוא מבהיק זיוו. זאת אומרת, הוא משחיר, הקדוש ברוך הוא מבהיק. וכל מידה כנגד מידה. מרעיב, הקדוש ברוך הוא מסביע. והסבר, ואם אדם משחיר עצמו על דברי תורה, או מרעיב עצמו על דברי תורה, ודבר זה הוא הדביקות הגמור בתורה וסילוק הגשמי, ומפני כך הקדוש ברוך הוא מביק זיו שלו לעולם הבא, שהוא כולו שכלי, בלתי גשמי. כלומר, בעולם הזה הוא כבר מופשט, אז בעולם הבא, הוא מותאם לעולם הבא, ממילא הוא מקבל זיו. שני דברים זכרו כאן. זה הרבה אומרים, אדם מוצא את העיניים, אז הוא רואה דברים עמוקים. רק כשעוצמים את העיניים לא רואים שום דבר. כשעוצמים את העיניים, אז לא רואים את הצד הגשמי, ואז הראייה נהיית רוחנית. אתה... ראייה פנימית.
כבר חוזר בנבלין.
מה?
חוזר בנבלין, שעצם את עיניו, סוגת עיניו, בתייר, כשאני עד שהוא... כשהוא ציטר את תייר, אני היה עיוור. אבל עיוור בגבר הוא צד הגשמי.
כן.
אתה לא ראייה רוחנית, לא?
כן. ואז אם אדם משחיר עצמו את דברי תורה, או מריב עצמו, הקדוש ברוך הוא מביק זיוו. שני דברים זכרו כאן, האחד הוא שלימות ומעלת עצמו, שיהיה לו לעתיד, והוא הזיו והאור, אשר הוא אור מורה על המציאות, כמו שהשחור שהוא הפך האור מורה על הידר, כמו שאמרנו. כי בעולם הזה היה משחיר עצמו, פירוש זה שנתן עצמו להידר, כי בכל מקום השחור מורה על הידר, הפך האור. כי האור המציאות והחושך הוא שהוא השחור. הוא הידר לגמרי, כי הכל נמצא באור, הוא בלתי נמצא בחושך, לכך חושך מורה על הידר. אמר כי משחיר עצמו על דברי תורה, משים גופו בעולם הגשמי כאילו הוא נדר ובלתי נמצא, בשביל זה הקדוש ברוך הוא מביק זיוו, זיו שלו בעולם הבא, שייתן לו המציאות הגמור בעולם הנבדל, לעולם הבא בלתי גשמי. אני לא רוצה לחטוף את הדברים, כי אתם אולי רוצים ללכת לפינה, אז בכל אופן, מה שהרעיון כאן הוא מבאר אותו המהר"ל היטב. האדם יוצא מהמציאות הנמוכה, אז הוא שייך למציאות יותר עליונה. משחיר פניו בעולם הזה, זוכה לאור, לאור עליון. מרים את עצמו בצד החומרי, אז הקדוש ברוך הוא, אז בעצם הוא מתמלא בתוכן רוחני. ואז בהקדוש ברוך הוא מסביר לו למה הבא.
ולכאורה לא תיתכן מציאות אחרת. כלומר, אי אפשר לבוא ולומר, אפשר לאזן בין זה לזה, ויהיה גם את הגשמי וגם את הרוחני. זה חייב לבוא
בכלל. נכון. ושני...
זה בעל הנפש ובניין הגוף.
כן. זה הרמב״ם. יש, זה הרמב״ם אומר, חובן הנפש ותיקון הגוף. זה מדרגה הבסיסית. מדרגה העליונה, נפש בריאה בגוף בריא. טוב.